שלום שי.
שלום, שלום אריה יקירי.
אני הולכת.
תודה רבה, נסיעה טובה הביתה.
ביי ביי.
אריה, שבוע טוב.
שבוע טוב לך.
קדימה, תחיל הדרך שלנו, הזמן מתחיל לברוח.
אני מתחיל.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב, וזה היום מה שלא קרה לי מזמן מוענק לשופטי בגץ. אולי הרכב וילנר שטיין וכנפי שטייניץ הוא ששינה, ואם הנשיא עמית היה קובע כדרכו, הרכב סניוריטי היה הרוב האוטומטי תומך ביועמשית. אבל המצב המשפטי היה ברור, היא חטפה סתירה כפולה. גם אינה יכולה לעסוק בחקירת הפצרית, וגם סיפקה הוכחה מדהימה מדוע חייבים לפצל את התפקיד שלה ולהפריד ממנו את התביעה הכללית. והשופטים גם הגדילו לעשות וקבעו שאף שהמינוי של השופט כל העינו תקין והוא לא יוכל לפקח על החקירה, לוין צריך למנות משפטן בכיר לתפקיד הזה. להבנתי לא היה להם מוצא אחר. מי שחשב שהם עצמם ימנו תובע כזה לא הבין שאז בית המשפט היה נקלע לניגוד עניינים כשהוא מכריע בטיעונים של מי שהוא בעצמו מינה. ולפיכך, לראשונה בתולדות ישראל, הודות לפשעיה של הפצרית והירותה ופזיזותה של היועמשית, זכינו היום פעמיים. טוב יעשה לוין אם ימנה עכשיו, כי הצעת הפשרה של הבגץ, שופט עליון בדימוס. למשל, יוסף אלרון, והזכייה תהיה משולשת. הנשיא שלא רצה בו בדיון על מינוי נציב שירות המדינה, ודחה את הדיון עד לפרישתו של השופט אלרון, יקבל אותו עכשיו כמי שיוכל להורות על זימון היועמשית לחקירה באזהרה. שכוח.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני שי גוזמן, ואני היום השוטר הרע. לא אהבתי בכלל את הפרסום של גיא פלג. אני סבור שהוא יזיק מאוד למעמד ישראל בעולם. פגע קשות בשמה המטוף של חיילי צהל, וגם סיכן את החטופים על הדרך, וזה אריאל דד הזכיר לי. בקצרה, כאשר עיתונות מפרסמת דבר, מתוך ידיעה שהוא יזיק אפילו לבני עמם ומשפחותיהם של העיתונאים בזמן מלחמה, אז אני פחות בעניין. אבל זה לא העניין בכלל. העניין הוא שהמתקפה על גיא פלג עברה כל גבול של טעם טוב, והגיעה למחוזות מסוכנים ומטרידים. בעברית פשוטה קוראים למה שעושים עכשיו לפלג הסתה לרצח. רצח? מי דיבר על רצח? אז זהו, שלא צריך לקרוא לרצח כדי להוביל למעשה כזה. קריאות בוגד והפיכתו לאויב החיילים בישראל היא אתר אדם לכל דבר ועניין. ובכלל, בשנים האחרונות הפכה אתרת אדם של עיתונאים וכלי תקשורת לספורט לאומי. השנאה היוקדת לערוץ 14, הפרעה עקבית ואלימה לשידוריו מזירות חוץ, והניסיונות לסגור אותו בתקופת ממשלת לפיד בנט, הן חתירה תחת לגיטימיות של כלי תקשורת, שגם ממה שנאמר בו גורם לאנשים מסוימים להשתולל, הוא עדיין כלי תקשורת שעושה עבודה עיתונאית. ובדיוק באותה הנשימה, ההסתה והשחרה המשתוללת של ערוץ 12 ו-13, הניסיון לסגור את חטיבת החדשות של התאגיד ואת גלץ, כולם כורכים אלה באלה. הצייצן המופרע בטוויטר שמסית נגד ערוץ 14 לא שונה מהותית מעיתונאים שמדברים על הערוץ בלשון ביבים מבישה. והניסיון לסגור את גלץ לא שונה מהותית מההתנהגות של מרדכי דוד, אותו בריון שמטריד עכשיו באלימות את גיא פלג. בתור מי ששידר בערוץ 14 ועכשיו ב-13, פגשתי את ההסתה והאלימות והאיומים ולשון הביבים המבחילה משני קהלי טוקבקיסטים. צייצנים וגם קולגות. ואם תרצו לדעת, אין בין האלימות שחוויתי מימין ומשמאל שום הבדל. אפילו לא בסגנון. אז שוטר רע לא רק לאנשים שמבקשים עכשיו לפגוע בגיא פלג, כי אם לכל מי שמייחס לתקשורת כה הרבה חשיבות, עד שהיא הופכת בעיניו לא למעצב את דעת קהל בכלי דיווח ופרשנות, כי אם לאויבת צנועה ומתואבת. חלק מהיחס שזוכה לו התקשורת היא קנתה ביושר. אבל מכעס וביקורת ועד המתקפה החזיתית והקיצונית על עיתונאים וכלי תקשורת, המרחק גדול. ואם לא נחזור כולנו קצת אחורה, נגיע גם לשלב הבא. והוא כבר בוודאות אלימות פיזית של ממש כנגד עיתונאים. ואת זה יכולים למנוע ראשית לכל כלי התקשורת עצמם. בהפסקה של עיסוק אובססיבי אלה באלה, בדלגיטימציה של קולגות ובהתעלמות מוחלטת מהדבשת שיש לכולנו, בוא נהיה ישרים, על הגב. ויש לנו דבשת.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
שבוע טוב, שי.
שלום, שלום, אריה, מה שלומך?
בסדר, ועוד דבר אחד, בנוסף על מה שאמרת, כל אלה שנורא כועסים על גיא פלג צריכים לזכור מה שנודע לי רק בשבוע שעבר, שהצנזורה אישרה את הפרסום.
נכון,
אז אם יש לי טענות, אז יש לי טענות לצנזורה, שזה התפקיד שלה לא לפרסם דברים כאלה.
ומה שעובר גיא פלג בימים האחרונים זה דבר שהוא פשוט, באמת, המשטרה מוכרחה להתערב. נכון שחוקית זה לא פגיעה, או לא יודע מה הסטטוס בדיוק, אני לא עורך דין, אבל אין ספק שהתמונות לא משקרות, והאיש הזה עובר עכשיו משהו שהוא בשום פנים ואופן לא מקובל. וזה אותו דבר, הדבר הזה לא יכול להיות מקובל על אף אחד, כולל דברים דומים שלפעמים עוברים עיתונאים מערוץ 14, שגם את זה צריך לגנות. ופה מוכרחים כולם להתייצב, כל העיתונאים, ולומר, אני לא מתיר את דמם של עיתונאים בערוץ 14, ואני לא מתיר את דמם של עיתונאים בערוץ 12 ו-13 וכו'. צריכים להפסיק עם התרת הדם של העיתונאים באופן כללי, והעיתונאים צריכים להתחיל בזה. כי העיתונאים מלבים את האש זה כנגד זה, לא פחות מאשר המשוגעים בטוויטר ובפייסבוק.
זה נכון, ואני לא יודע איך עוצרים את זה. אפשר לחזור ולהגיד ולהגיד ולהגיד, ואז אתה שומע את זה שוב ושוב, כשאתה פותח רדיו, טלוויזיה, קורא בעיתון. יש מדד דיבור הרע, והוא מחמיר משבוע של שבוע. שוב, ערב טוב, שי.
ערב טוב, אריה יקר.
בוא נצלול ישר, נאמר שלום וערב טוב לגלעד מורג, כתב המשפט של מעריב.
אהלן חברים, מה שלומכם?
ברוך הבא, ברוך הבא בצל קורתנו ומעריב, נדמה לי שזה פעם ראשונה שאנחנו מראיינים אותך כאן.
נכון, תודה רבה.
יום סוער בבגץ, בגץ פרסם את ההחלטה על חקירת הפרקליטות הצבאית, ולהבנתי די הלם ביועמשית ונתן מדליה ללוין, אני צודק?
אתה די צודק, זאת אומרת, פסק הדין לא פסח על אף אחד, זאת אומרת, גם על היועמ"שית והפרקליטות, גם על לוין בעצמו, והוא בסוף פסל את המינוי שלו, אבל אם משקללים את כל העניינים, אני חושב שלוין יצא מרווח מכל האירוע הזה.
והשאלה היא באמת, כי הרי מערכת היחסים בין הממשלה הזאת לבין בית המשפט העליון היא ידועה ומוכרת. אני מנסה לשאול, האם בית המשפט בחר פה ללכת עם לוין מטעמים של להראות, אפילו אם זה מרית עין, שהוא, אתה יודע, נאמן לשכל הישר ולצדק, גם אם הפעם הוא משרת את לוין.
תראו, אני אגיד לכם ככה, אנחנו כולנו תמיד אומרים, אלו שמאמינים בלשמור על בית המשפט, שאנחנו מרכינים את הראש בפניו שהוא מקבל החלטה. יחד עם זאת, אני חייב להגיד שההחלטה הזאת, היא, לי באופן אישי, היא, יש לי ביקורת עליה. זאת אומרת, אני לא חושב שהשופטים ניסו אולי לרצות אף אחד, הם הלכו לפי החוק היבש, והחוק היבש מאפשר, ככה הם החליטו, ללוין למנות מפקח על החקירה, במקום היועמ"שית שמנועה, ובמקום כל החבר'ה מתחתיה שמנועים גם כן. עד כאן, אפשר להחליט לכאן ולכאן. אני חושב שהשופטים התעלמו בעצם ממשהו מאוד מאוד בולט, שלוין, אני אגיד את זה בזהירות, לא בדיוק מגיע לכל הסיפור הזה כמו שר משפטים אחר בידיים של רק לדאוג לשלטון החוק וזה, אלא הוא רוצה לפטר את היועמ"שית, ואני חושב שהדרך שלו לפטר אותה עוברת דרך חקירת הפצארית. אנחנו יודעים שמשה סעדה התראיין ב-103 לפני כמה ימים ואמר שזו התוכנית למנות מישהו מפקח על, ואז לחקור את הפצרית בעזרה, ואז לדרוש להזיז אותה הצידה, כי היא נחקרת בעזרה וחשודה. והדברים האלה, מעידים כאילו, זאת אומרת, אם אני הבנתי את זה, גם השופטים אמורים לדעת את זה, והם קצת התעלמו מזה.
אתה התכוונת ליועמ"שית, לחקור אותה בעזרה, כי הפצרית נכון. ממילא נחקרת.
כן, תראה, כולנו מסכימים שהפצרית, מה שהיא עשתה, צריך להיבדק עד תום. אני חושב כל הציבור בקונצנזוס מיוחד מימין ושמאל רוצה לדעת מה קרה שם ורוצה שמי שיתנהג לו כמו שצריך צריך לעמוד לדין. אבל מדברים על זה שאולי בחירי הפרקליטות והיועמ"שית ימסרו עדות פתוחה בפרשה. עכשיו, כשמגיעים לעדות, אפשר גם להזיר את העד, זאת אומרת, אתה עלול להסתבך בחקירה בעזרה או משהו כזה. עכשיו, זו החלטה מאוד מאוד דרמטית של חקירה, שצריך לקבל אותה מפקח על החקירה. עכשיו, אם יש לך מפקח שהוא שופט עליון, אז הוא יהיה מאוד זהיר ויקבל את ההחלטה המושכלת. עכשיו, אם יש לך מפקח שנגוע פוליטית, הוא עלול רק לחקור את היועמ"שית בעזרה במקום עדות, וכבר אנחנו בסיפור הרבה יותר גדול מפרשת הפצארי.
אני שואל, כשבעצם כל הצדדים באירוע הזה, אם זה הפרקליטות, ואם זה הפרקליטות הצבאית כמובן, ובית המשפט, ובית המשפט העליון, ושר המשפטים, והיה משהו, כולם באיזושהי צורה, הם לא נכנסים לאירוע הזה בידיים נקיות לחלוטין, ובלי מניעים ואינטרסים, איך, כל החלטה שתתקבל, היא תהיה החלטה שצד אחד יאמר, הצד השני נגוע באינטרסים, איך יוצאים מהפלונטר הזה בכלל, ומייצרים החלטה, שאנשים יגידו, אוקיי, אנחנו מקבלים את ההחלטה הזאת, או שזה בלתי אפשרי בכלל.
א', זה קשה מאוד, ואני לא הייתי רוצה להיות השופט באירוע הזה, אבל אני, לו הייתי השופט, אולי הייתי מקבל החלטה בעצמי, מי יהיה מפקח על החקירה, וככה מנטרל גם את לוין, וגם את היועמ"שית והפרקליטות.
אבל אז בית המשפט יהיה נגוע בניגוד עניינים, כי הוא צריך להכריע במשפט על מי שהוא מינה.
לא, אני חושב שבסוף אתה צריך מישהו שיכריע, אבל למנות מישהו, לדוגמה אני זורק שופט עליון מלפני 10 שנים, שאף אחד לא יודע מאיזה מחנה הוא, המחנה הזה או המחנה הוא.
ונניח שהוא ימנה את יוסף אלרון, מיד ירוצו לבגץ נגד המינוי.
נכון, אם כי, נכון, אנחנו גם אתמול שימו לב, אם כבר אנחנו עוסקים בקונספירציות, ראינו פרסום של עמית סגל, שהציעו לאלרון, שוקלים למנות אותו למבקר המדינה. זאת אומרת, אולי מישהו זורק לו איזה פרס בהמשך, אם ימנו אותו, אולי להחליט כמו שהוא רוצה, אני סתם רץ עם המחשבות, זאת אומרת, אין לזה סוף. בסוף בגץ הוא לא מחנה. הוא צריך להכריע באמצע, ויש שם אנשים שמרניים, ויש שם קצת יותר ליברליים, אבל צריך מישהו שהכריע, והם הכריעו. אני חושב שאם אנחנו כל מישהו שהוא, כל דבר הוא מחנה ביבי או לא ביבי, אי אפשר לצאת מזה. זאת אומרת, בסוף יש שופטים מקצועיים, שזה התפקיד שלהם, וגם אני, אם יש לי ביקורת, מרכין את ראשי בפני בית המשפט.
גלעד בורג, הכתב המשפטי של מעריב, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה לכם.
שלום וערב טוב לפרופסור יובל אלבשן, מומחה למשפטים, הקריאה האקדמית אונו.
שלום אריה, שלום שי.
מי ניצח?
הלו?
כן, שאלתי מי ניצח. למי הניצחון היום?
יותר קל לי להגיד מי הפסיד.
מי הפסיד?
אין ספק שהיועמ"שית הפסידה בגדול, וגם אנחנו אגב, הציבור, כי נוצר פה תקדים מסוכן מאוד, שלמעשה חלק מסמכויות שלפני זה נקשמרו בקפידה, רק לאנשי התביעה, עכשיו עוברו, אמנם בתקדים, בחריג, והסבירו את זה לידי השר, באופן מאוד תקדימי, וזה משהו שהוא לא כל כך מבורך, אבל אין ספק שהיא הפסידה במובן הזה שכל מה שהתנגדה לו, וכל ההתעקשות שלה, כי צריכים לזכור, הרי, היא התעקשה ללוות את החקירה, למרות שזה היה ברור גם למי שלא יודע, אפילו למי שעוד לא הספיק ללמוד שיעור אחד במשפטים, שזה לא הגיוני שמי שמעורב יכול גם לחקור. אז היא, במובנים האלה, היא התעקשה. ואחר כך, כשהתקבלה חוות הדעת של היועמ"שית של המשרד, אז הם הצליחו להביש את ריחה ולעשות, לא יודע מה, וכל מיני תדרוכים נגדה ודברים כאלה. ואחר כך, שהיא כבר קיבלה את זה, הביאה את זה לפרקליט המדינה, למרות שגם גורמים במשרד המשפטים אמרו, אין שום הבדל בינך לבין הפרקליט, מהרבה בחינות, כי אתם ישבתם הרי באותה ישיבה, היא ב-15 לינואר, ולמרות זאת היא התעקשה, וכותבת את זה השופטת כנפי שטיינית, שלא היו צריכים בכלל לתת את פסק הדין הזה, אם באמת היא הייתה, אם היא הייתה מתנהלת, בפחות עקשנות, ולא כל דבר זה הדבר שחייבים להילחם עליו עד הסוף, אחרת תהיה פה שואה.
פרופסור אלבשן, אמרת שזה תקדים פעם ראשונה בתולדות המדינה, למרות שזו לשון החוק, כשהיועצת המשפטית בניגוד עניינים מחליט שר המשפטים.
כן, אבל השאלה, תראה, חוק אפשר לפרש, אני לא מדבר עכשיו על הגזמות שקרו בשנים האחרונות, המילה סמכות היא מילה שהמשפט זה מושג שסתום, האם סמכות השר כוללת גם סמכויות שנובעות לחקירה פלילית? עד היום התפיסה הייתה שלא, אני גם חושב שהיום זה לא נכון לעשות, אבל כך זה היה. עכשיו בעצם היועמ"שית אילצה אותה, ביותר מובן אחד, אילצה את בית המשפט, לקחת את הפרשנות של השר פשוט, כי לא נתנו שום ברירה אחרת. זו הייתה הבעיה.
יכול להיות שהיועמ"שית, אני שואל את עצמי, שיחקה את המשחק שהיא משחקת מתוך ידיעה שהיא, שיקול דעתה הוא לא 100% ענייני והוגן, כי היא ידעה שבגץ בסופו של דבר, או היא העריכה שבגץ בסופו של דבר ישתף איתה פעולה. אני חושב שבהיבט הזה היא מאוד הופתעה, כי לדעתי היא שמה כל כך הרבה ז'טונים במרכז השולחן, כי היא חשבה שבכל מקרה, אתה יודע, המשחק הזה, סליחה על הבוטות, מחור.
זה אני לא יודע, זה אני לא יודע. אני קראתי בכל מיני עיתונים כעס על זה שהנשיא עמית לא לקח את הרכב הסניורטי, שזה מושג לא חוקי בכלל. אין מושג כזה, הרכב סניורטי. אצלנו כל השופטים שווים. אהרון ברק, שהיה צעיר השופטים, היה שווה לאחרון, לראשון, לוותיק שביניהם ולהפך. אז אני לא בדיוק יודע איזה משחק יכלה לקחת. אין ספק שהיא יצאה מהרפורמה המשפטית סלש ההפיכה המשטרית חזקה מאוד. עמדות שעמדות שב, אני אגיד, 4 שנים לפני, אף אחד לא היה מאמין בכלל שמישהו יקבל עמדות כמו היועמ"שית זכותה לעשות זה, לא מייצגת, אני לא אכנס לכל הדוגמאות, אפשר לפסול חוק יסוד, בית המשפט העליון אישר את הקו גם בדברים מאוד זה, ולכן היא הפכה להיות מאוד חזקה ומבוצרת, וזה אחד הדברים שקורים כשיש יהירות שבה עם הרבה תחושת כוח. תוסיפו לזה עוד תחושת נרדפות, שאני מרגישה שכל הזמן, ובצדק, מישהו מחפש לנגוס בי ולפגוע במפעל שעליו אני אמונה, אז זה מוביל למקומות האלה. אבל תראו חברים, היו הרבה סימני עזרה בדרך. גם בית המשפט העליון אמר, כולל בדיון ביום שלישי, הוא התחנן, השופטת וילנר ממש התחננה, וזה היה מאוד ברור שזה הולך לכיוון הזה, מהסיבה המאוד פשוטה חברים, לא הייתה להם ברירה.
כלומר, הם לא יכלו, הם יכלו להחליט בעצמם, אנחנו ממנים את השופט פלוני שפרש לפני, או שאז הם היו נגועים בניגוד עניינים?
לא בדיוק, הם לא היו נגועים, תראה, בית המשפט, הניגוד עניינים הוא רק אישי, לא מוסדי, אבל גם זה היה קשה, כי אין להם בעצם, לא היה עבר חוקי לתלות את זה עליו. הם היו צריכים לבנות פה משהו בעצם אחר, בעוד ששר המשפטים בעצם בנה על אותו סעיף 23 שבו היה כבר וב. לא בקלות בונים קונסטרוקציות משפטיות כאלה שבמיוחד לא שופטים כמו שטיין וכמו וילנר, שהם שופטים, אני לא אוהב את הביטוי שמרנים וליברליים כי זה לא בדיוק עובד ככה, אבל שהם שופטים שמכבדים את החוק ולכן הם צריכים לבנות את זה יותר. זה לא שופטים שיכולים להגיד ככה הרוח מעלינו היא נושבת ואז לפי זה אני קובע לפי האצבע ברוח. זה לא עובד. אז לא הייתה להם הרבה ברירות, ולכן הם התחננו, וגם בפסק הדין, אם אתם קוראים חברים את שטייניץ, כנפי שטייניץ, היא כותבת, לו הוא לא הייתה התעקשות, ולו היועמ"שית הייתה עושה, ולו היו מציעים אפילו מישהו אחר בתוך הפרקליטות, שהוא לא פרקליט המדינה, שהוא לא היה באותה ישיבה, לו אם היו מציעים משהו כזה, היינו מקבלים את זה, כדי לא להגיע לתקדים, אבל כשאתה מתעקש, וזה פה באמת, אתה מתעקש, שאתה לא מוכן, לא יודע, משהו אחר, וזה שחור על גבי לבן שאי אפשר משהו אחר, לא הייתה להם הרבה ברירות.
אז בעניין אחר שאני מעריך שבגץ יידרש להכריע בו, והוא ועד החקירה, הממשלה החליטה היום את ההחלטה שהחליטה להקים ועד חקירה,
בלתי תלויה.
בלתי תלויה.
שזה רעיון נפלא, רק איפה ימצאו אותו.
אני מניח שזה יהיה, מניח שבגץ
יהודגר בסוגיה הזאת. אני שמעתי שיש מישהו בנהלל שהוא לא תלוי. שמעתי שהיה איזה משפטן אחד שהוא באמת כאילו לא קשור אלינו, ולכן אי אפשר להטיל את זה עליו, איזשהו גר בנהלל.
כן, אבל הוא בן 97, והוא קשה לו, אני לא חושב ש...
אז שכנעת אותי, אז
נבדל. אז נקדים את המאוחר ונשאל, החלטה כזאת, מן הסתם תאותגר בבגץ, יש לה סיכוי סביר לעבור?
פחות. יש פה חוק, ושוב, מדובר באנשים שהם אנשי משפט, יש לנו היום יותר מדי תופעות של עסקני משפט, סליחה שאני אגיד את זה, וזה שמה יהיר, ואתם יודעים שאני באמת אדם נפוח, אבל אני בקטע הזה, אי אפשר יהיה, יש חוק, ולכן יהיה מאוד קשה לעקוף את החוק הזה, מה שיותר הגיוני שיהיה, וגם פה אם לא היה לנו את ההיקשות של שני הצדדים, הנשיא עמית ונתניהו, כבר אפשר היה להגיע לאיזה הסדר, מי ימנה את השופטים, המשנה והנשיא, ועלו כל מיני הצעות, לכן אני קשה לי לראות שבג"ץ יאשר כזה דבר, אני גם לא חושב שזה בכלל יגיע לכדי בשלות, בסוף זאת תהיה ועדת חקירה. בוועדה הזאת אבל אנחנו נתמודד כולנו עם בעיה אחת אמיתית, אפרופו ניגוד עניינים. בשלוש שנים האחרונות, כל הצמרת המשפטית, ממש, איבדה את הייתי אומר את הזהירות שלה, שופטים ונשיאי עליון ואחרים מתראיינים, חדשות לבקרים על הנושאים הכי פוליטיים, יוצאים להפגנות, זה לא כל כך פשוט עכשיו יהיה למצוא אנשים שיוכלו לענות לזה. אז בסדר, יש גרוניס אחד, ואולי עכשיו רבע אלרון, אבל צד אחד אולי לא יאהב אותו, והיה רובינשטיין, אבל אתמול הוא כבר הלך להפגנה בכיכר הבימה, אז גם זאת בעיה.
שרפת עצמו בעניין הזה, אבל תשמע, תגיד.
ובייניש וחיות, תחשבו חבר'ה, תחשבו עכשיו רגע, סליחה על הפרקטיקה, כן הייתם מורב קצת באיזה מתווה פשרה בעניין הזה, עוד מתווה פשרה כשקשל. לא מצאנו, גם בצבא, לא מצאנו בקלות רמטכ"לים שלא יהיו נגועים בכל מיני דברים, וגם בעולם המשפט, כמעט ואין. אנשים, אני לא יודע בדיוק למה ואיך, כל אחד ייתן את ההסברים שלו, שרפו את כל ההתנהלויות שאפשרו להם לשמור על ממלכתיות, ואז לבוא בצורה קצת ניסית על, על אחרים, ולקבל את, את, את האמון של הציבור, קשה יהיה לנו מאוד למלא את השורות בעניין הזה.
פרופסור יובל אלבשן, תודה רבה לך, ערב טוב.
סליחה על הפסימיות, חבר'ה.
לא, זה לגמרי ריאלי, לגמרי ריאלי.
להתראות,
תודה רבה לך. ונברך, כן, שלום וערב טוב לאלוף במילואים יפתח רון טל.
הלאה, ערב טוב.
מפקד זרוע היבשה של צהל.
אכן.
שלום, שלום.
שלום.
תגיד, זה נורא?
מה אני יכול לעבור לכם?
תגיד רק אם זה נורא שלסעודיה יהיו 48 מטוסי F-35, בנוסף על מה שטורקיה תקבל ואולי גם האמירותים.
ברור שזה נורא.
אוקיי, אז
היתרון האסטרטגי של מדינת ישראל במזרח התיכון מבוסס על היכולות, קודם כל ולפני הכל על היכולות האוויריות שלה, ובראשן ה-35 הוא מרכיב אסטרטגי קריטי בעליונות שלנו במרחב הזה. שמע, עבדנו קשה מאוד בשנתיים האחרונות כדי לחזור ולהיות מעצמה אזורית, לא בכדי שפתאום יצמחו לנו עוד כל מיני מעצמות צבאיות כאלה ואחרות, שבוא נגיד בעדינות, הן לא ציוניות עד הסוף.
השאלה היא, האם סעודיה, שאין לה באמת סכסוך עם ישראל, ומעולם לא התעמתה איתנו צבאית, בשום צורה, גם לא בצורה עקיפה, והאתגר שלה הוא בכלל איראן, האם באמת היא מהווה איום? טורקיה כמובן זה אסון, זה קטסטרופה, שהיא ברזוק F-35, אבל האם הסעודים שהם, בסוג של מדינה ש, אתה יודע מה, גם להם יש אינטרסים גדולים לרצות את האמריקאים, האם באמת היא מהווה איום? בהיבט הזה של, 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 של המטוסים, על טורקיה אין בכלל חולק, זה אסון.
תראה, יש כאן המון אתגרים אסטרטגיים, וצריך לדבר על כולם, כדי לראות את התמונה המלאה. אין ספק בוא נגיד הסכם, כן? הסכמי אברהם מורחבים עם סעודיה, הם נכס אסטרטגי, דרמטי, היסטורי, קרו לזה איך שאתם רוצים, בכל מה שקשור למציאות האסטרטגית כאן במזרח התיכון, וכמובן אצלנו, וציר כזה שכולל גם את האמריקאים, גם את הסעודים, גם את ישראל, הוא ציר מאוד מאוד חשוב, הסעודים הם... הם לא טורקים, והסעודים הם בטח ובטח ובטח לא איראנים. למהלך כזה יש השפעה אדירה. בנוסף לזה, הסעודים לוחצים להקמת מדינה פלסטינית, ואם נצליח להביא לכך, שבעיניי זה אסון, אני מקווה שגם אתם חושבים כך.
כן, כן, אין לו ספק.
אני חושב שסעודיה, האמירה של סעודיה, שלמעשה מתקדמת בהסכמים מול מדינת ישראל, כשהיא מקבלת שאין פחות או יותר מדינה פלסטינית, לא משנה כרגע באיזה רמה של הצהרה זה יהיה, אבל שיהיה ברור בחדרים הסגורים, אז יש לזה משמעות אדירה.
כלומר, במקרה כזה אפשר לבלוע...
המרכיב הביטחוני, אז אני לא אומר שזה איום מיידי על מדינת ישראל. עדיין, אני חושב שבמזרח התיכון, היתרון האסטרטגי באמצעות היכולות האוויריות שיש למדינת ישראל, אגב, ה-F-35 הוא רק חלק, הוא חלק חשוב בזה, הוא לא רק. אז אני חושב שצריך לשמור עליו.
ואגב, גם נגיד ש-F-35...
בוא נגיד שאם הייתי צריך להחליט, האם לטורקים או לסעודים...
אין שאלה.
או למצרים חס וחלילה, אז אין מה לדבר. אגב, אבל עדיין אני חושב שיש כאן בהחלט...
אגב, מזכיר לי אסף נבו, העורך שלנו שבשעתו, כשהיה הסכמי אברהם, היה מסע ומתן שכמעט הסתיים, זאת אומרת, הייתה החלטה, סליחה, למכור אמירתים, לא זוכר את מספר ה-F-35, בסופו של דבר, הסנאט תרפד את העניין הזה. הסנאט הפעם לא יתרפד את זה. אני חושב שמצבנו בבתי הנבחרים האמריקאים הוא לא מי יודע כמה. ואם טראמפ יחליט, לדעתי, זה התכנות גבוהה ודאית שזה יקרה.
תראה, אז אמרתי את דעתי, אני חושב שצריך להסתכל על, על התמונה הכוללת, והתמונה הכוללת צריכה לכלול, היא חייבת לכלול עוד כמה מרכיבים, דיברתי על המרכבים שבהם, ואז אני לא חושב שישראל תוכל לתרפד מהלך מהסוג הזה, היא צריכה להביע את דעתה, ולפעול על מנת שהיא תשמר בכל זאת את היתרונות היחסיים. יש דרכים גם לשמר יתרונות יחסיים במציאות הזו. F-35 הוא לא ה-state of the art של היכולות האסטרטגיות האוויריות שהאמריקאים מפתחים היום. תזכרו שתמיד שאתה מפתח מכונת נשק מתקדמת ואימתנית ככל שתהיה, מרגע שהיא יוצאת לשדה הקרב כבר מדברים, מכינים, מתכננים ומפתחים את המערכות הבאות שיהיו יותר טובות. ולשם אנחנו צריכים לכוון.
עכשיו, ארצות הברית...
לגבי מדינות אחרות.
ארצות הברית תביא לאום, למועצת הביטחון ביום שלישי, הצעת החלטה על הקמת הכוח והנתיב אמין להגדרה עצמית לפלסטינים. האם אני צודק אם אני חושב שלא יצא כלום מהכוח הרב-לאומי, אבל האמירה של האום לכאורה בהסכמת ישראל על נתיב להקמת מדינה פלסטינית עלול לגרום נזק?
בוא נתחיל מהסוף. אוי ואבוי לקיומה של מדינת ישראל אם תקום במרחב שבין הים התיכון לירדן מדינה פלסטינית.
אין שאלה.
פשוט כך. לפעמים הדברים צריכים להיות ברורים, למרות שהם אמירות קשות. זה פגיעה, לא רק פגיעה ביטחונית, זה פגיעה בעצם, נקרא לזה, היכולת שלנו להתקיים כאן כמדינה יהודית ריבונית חופשית. זה, אני אומר את זה מעל כל ספק. כי מדינה כזו, כל מטרתה תהיה שהיא תביא בסופו של דבר לחיסולה של מדינת ישראל. עכשיו, אם זה ברור לכולם, אז הנוסחים, לא משנה איזה נוסח יהיה בפועל, זה לא יקרה, אני חושב שהדבר הזה ברור, גם אם זה ברור לנו, זה היום ברור גם לממשל האמריקאי, הבעיה היא שבוא נגיד שגם ממשל טראמפ בסופו של דבר יסיים את ימיו, ויבוא ממשל אחר, ואנחנו צריכים להיות ערוכים למאבק גם בהקשר הזה, מול ממשלים אחרים. אני מקווה שאני טועה, אבל זה בהחלט דבר שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון. וזה יותר חשוב מכל דבר אחר. האם זאת הצרה באום שתאפשר בסופו של דבר להשלים את מטרות המלחמה בעזה? נוכל לחיות עם איזה הצרה כזאת או אחרת? אני סומך על ראש הממשלה בהקשר הזה. אני יודע ושמעתי בקולו, שכל מה שקשור להקמת מדינה פלסטינית זה וטו ישראלי מוחלט.
האלוף במילואים יפתח רונטל, תודה רבה, ערב טוב.
כל טוב, ערב טוב.
שי, אתה יודע, תמיד היה מתח בין ההנהגה הרבנית של המפלגות החרדיות ובין הנציגים הפוליטיים, חברי הכנסת והשרים, בין אלה שאומרים מה נכון מבחינת ההלכה, ובין מה שאומרים, אלה שאומרים מה אפשר. אבל עושה רושם שבימים האחרונים זה מגיע לפיצוץ.
כן.
לא רק מתח.
וגם לא רק פיצוץ, אלא גם אלימות.
אז בוא נאמר שלום לשרי רוט, פרשנית פוליטית באתר חרדים 10. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
תגידי, מי באמת מקבל החלטות לגבי ההתנהלות של הציבור החרדי?
האמת שיש כמה... יש את בצד החסידי, אני חושבת שקובע אדמור מגור, ומיישרים איתו קו, נגיד, חסידות ויז'ניץ, יש את האדמור מבלז, שמיישרים איתו קו חבר הכנסת פרוש על כל החסידיות הקטנות, יש בדגל התורה את הרב דוב לנדו, ביחד איתו הרב משה אליר הירש, שמקבלים החלטות ביחד, לא תמיד רואים עין בעין את הדברים, אבל מקבלים בסוף ביחד, ויש בשס, זאת אומרת, את חכמה התורה של שס, שם יש קצת בעיה, כי אין נשיא מועצת, וכל אחד מושך לצד אחר, אבל עדיין יש מי שמקבל שם החלטות רבניות.
אבל אין מצב שבו חברי הכנסת אומרים כבודם של הרבנים במקומם מונח ואנחנו אפר לרגליהם ואנחנו רק שליחים, אבל אין להם מושג מה קורה בחיים האמיתיים, אז בואו אנחנו נבשל סיטואציה כזאת שלא תהיה להם ברירה.
לא, ממש דבר כזה, זה בערך כמו שאני אגיד עם כבודם של רבנים מונח ואני אעשה מה שבא לי. לא, זה לא, זה לא עובד ככה. יש הנהגה רבנית, חברי כנסת של דגל, הם גם נבחרו, של דגל, של אגודה, של שף, הם נבחרו מכוח כך שיש להם משלחים. כלומר, כשאני הלכתי לקלפי, לא הלכתי בגלל עיניו היפות של גפני או מקלב או יעקב אשר או לא יודעת מי, וכיהודי מעדות המזרח הלך לקלפי, הוא לא הלך בגלל עיניו היפות של דרי. הלכנו בגלל שהרבנים כך אמרו לנו, עם כל הבטן המלאה שיש לנו לפעמים עם ביקורת על חברי הכנסת שלנו, ויש, אני כפרשנית פוליטית המון ביקורת מביאה על חברי הכנסת, גם של ש"ס, גם של יהדות התורה, גם של דגל התורה, ועדיין בסופו של יום, כשהרבנים קוראים לנו לכו לקלפי תעשו כך וכך, אנחנו זה מה שעושים. כשרבני דגל אמרו לחבלים, הם נתנו הוראה והח"כים צייתו.
אבל אם חבר הכנסת יואב בן צור אתמול עובר כמעט לינץ', זה לא אומר שהרבנים זיהו שהוא מתמרד ושלחו צעירים להרביץ לו?
קודם כל, אף רב לא מכירה רבנים שהולכים לפי ההלכה, ששולחים מישהו להרביץ. לא לחק חרדי ולא לחק חילוני ולא לסתם איש פשוט ברחוב. להרביץ זה לא דרך תורה ולא דרך הלכה ולא דרך שום דבר. אני בחיים לא חנכתי את הילדים שלי להרים אצבע על כלום.
אני בטוח, אז מה זה התפרצות ספונטנית?
לא אמרתי, תחזירו. יש קיצונים. יש קיצונים. אני חושבת שהציבור הכללי החילוני במדינה לא מספיק מבין כמה הציבור הקיצוני מנסה למשוך את כל המיינסטרים לצד שלו. אילו היו מבינים את זה, אני חושבת שהציבור החילוני היה מגבה את הציבור החרדי בלקדם חוק גיוס, כי הוא היה מבין שהציבור המיינסטרים רוצה לקדם חוק גיוס, והקיצונים לא נותנים לו, אז תעזרו לו, כי זה קשה. כי חוק גיוס אמור לגייס כ-50% בסופו של דבר מהציבור החרדי שלא לומד תורה, ויש כאלה. אמור לגייס אותם בסוף, להביא אותם לבקום, והקיצונים לא נותנים את זה, אז עכשיו, האופוזיציה מצידה אומרת לא רוצים שום דבר, לא רוצים חוק גיוס, זה חוק השתמטות. הקיצונים אומרים לא, זה לא חוק השתמטות, זה חוק אוי אוי אוי. והמיינסטרים עומד בתווך ואומר רגע, אוי לי מייצרי ואוי לי מיוצרי, אתה מבין? כאילו הקיצונים באים, מרביצים מכים, אני עוד זוכרת תקופה.
אבל
תקופה.
לקיצונים האלה אין רבנים שאומרים להם, דברו איתם בבחינת מקה בפטיש, כלומר,
לא,
דברו
לא
איתם.
תקו, אין רבנים, גם הרבנים של הקיצונים לא אומרים להם תקו, אומרים להם תפגינו, תמחו בדרך לגיטימית, חופש הביטוי, אבל הם לא אומרים להם תרביצו, תקו, בטח לא חבר הכנסת יואב בן צור, כשמה הוא קובע בשס, באמת, עם כבודו במקומו מונח, אבל יואב בן צור או כל אחד אחר משס קובע משהו, הם עושים את מה שארי דרי אומר להם.
אז למה נתפלו אליו?
לא ברור, ממש לא ברור.
אם ממילא חברי הכנסת הם סוג של פיונים, אז את מי הם מעניינים בכלל?
אני באמת לא מבינה, אני לא יודעת למה הרכב של בן צור משך את תשומת ליבם, אולי בגלל גודלו, אולי בגלל ציבור, אין לי מושג, כאילו, מה אתם רוצים מחבר הכנסת יואב בן צור? בקושי היום קובע במשרד העבודה והרווחה, אז חוק גיוס הוא קובע. אולי מי שקובע בשס חוק גיוס זה אריאל אטיאס, שגם הוא עושה מה שאומרים לו, אריה דרעי קובע, אבל יואב בן צור, כאילו, מכל השמות זה מה שמצאתם, אני באמת תוהה. אבל אתה יודע, כשקיצונים מרביץ אותם, זה לא בדיוק כל חפי שכל ורציונל. יאללה, בא אוטו, בוא נעשה פוגרום, זה לא משהו רציונלי.
מה שאנחנו אומרים על נערי הגבעות, שאין להם רב ואין להם מנהיג ואין להם אלוהים, זה נכון גם לקיצוניים האלה?
יש כל מיני סוגים של קיצונים, יש קיצונים, נגיד הפלג הירושלמי, כן יש להם רב, אבל הרב שלהם לא אומר להם תרביצו, אומר להם תפגינו, נגיד צומת גאה, תחסמו מכוניות בגג, אבל להרביץ, לשבור סגוגית של מכונית, איזה רב אומר דבר כזה? אתה מכיר כזה רב? אני לא מכירה, ואם אני מכירה, אז הוא לא רב, אז זה תרתי זה סטרי, כאילו אין דבר כזה רב שאומר משהו שהוא לא הלכתי, מה זה להרביץ? מה זה לשבור צגוגית? זה ממש מזיק.
אתה הקהד שיניו נאמר.
שרי, בואי נעשה...
זה לא הכוונה, היא באמת הקהת שינה בפטיש. זה דברים על דרך המשל, אבל תענה לו, תתן לו תשובה טובה, תשובה ניצחת, ולא הקהת שינה באמת עם עשור.
שרי, בואי נעשה להגביע קצת למעוף הציפור ולמעוף הציפור, ונשאל אותך, מה בעצם החרדים מצפים או רוצים שיקרה? בחירות? לכופף את הממשלה, לחכות לבנט, לסגור דיל עם, לא יודע, מליברמן ולפיד, מה בעצם המהלך שאת מבינה?
על איזה חרדים אתה מדבר? אם אתה מדבר נגיד על חסידות גור, לפי מה שאני הבנתי, אם הבנתי נכון, הם היו רוצים בחירות אתמול, שלשום, לפני שנה, ולהקים, לקדם ממשלה חלופית, שהם מאמינים שהיא תיתן חוק גיוס יותר טוב, יכול להיות שהם צודקים, אגב, אני לא יודעת לומר,
כולל ממשלת... כולם ממשלת בנט לפיד כזאת?
אני לא יודעת לומר, אני יש לי את המסכות ארוכות עם גורמים שם, אני לא יודעת להגיד תחתית שורה אם הם צודקים או לא, זה רק הזמן יוכיח, מסוג הניסויים המאוד מפחידים לעשות אותם, אבל מאוד יכול להיות שתבוא ממשלת בנט, אתה יודע, אני עשיתי באולפן ערוץ 13, שאתה משתתף ומגיש בו, אני עשיתי קטע כזה, קראתי בתוכנית של אזור בחירה, נפתלי בנט 2026, נאום פתיחה שלו לכנסת שהוא ראש הממשלה בה, והוא אומר, בשם האיחוי, בשם הרצון לאחות תקראים, אנחנו אנחנו ויתרנו לחברה החרדית, באנו לקראתה, אבל תבינו, זה יביא לנו חיילים, ומעבר לכל, זה יעשה לנו ריפוי בחברה הישראלית, וזה מה שיכול לקרות מחר בבוקר, אני לא יודעת להגיד אם זה יקרה או לא. שוב, אני אומרת, זה ניסוי מפחיד וכואב, אבל יש גורמים בחסידות גור שככה חושבים, שהשמאל הוא היחיד שיוכל לתת לנו, ויש לה מילים קשות להגיד על נתניהו, ויכול להיות שהם צודקים. הוא השתיח, הוא ייטל בנו, הוא כל הזמן דחה אותנו למחר בעוד יומיים, ואחרי התקציב ולפני התקציב ומחרתיים ושלשום ואתמול, והם רואים בו מי שעדיין ממשיך להטל. עכשיו, האם זה נכון? כנראה שלא, כי זה לא ממש תלוי רק בו.
ויש גם אחרים, אבל נגמר לנו הזמן. בפעם הבאה אנחנו נדבר גם על אחרים שחושבים שהם לא רוצים בחירות.
נכון. אתה צודק.
שרי רוט, פרשנית פוליטית באתר חרדים 10, תודה רבה לך, הארת את עינינו.
יום טוב.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב, שלום לך.
שלום וערב טוב.
זו נדמת באמת, אתה יודע, אומרים על כל פרשיית ריגול חמורה, אבל זו נדמת באמת חמורה. מגל החשיפות של הפרשיות שבשנתיים האחרונות.
אז אנחנו באמת נחשפים כל פעם מחדש לסוג של טיפשות, או פשוט הפתעה מחודשת מאזרחים ישראלים. הפעם זה בחור מקריית מוצקין, שמעון הזרזר בן 27, שהחליט בתקופת מלחמה, ממש בתקופה, בשיאה של המלחמה אפילו, מול איראן, להעביר מידע מסווג, מידע סודי, לגורם עוין איראני. הוא ניצל את הקשר שלו עם בת הזוג שלו, שהייתה בשלב הראשוני, חיילת בשירות סדיר, ואחר כך המשיכה למילואים, במשך שנה, כשמדינת ישראל הייתה מתשעה במלחמה בתקופת חירום, הוא פשוט העביר את הפרטים מתוך בסיס חיל האוויר רמת דוד, צילם חדרי בקרה, כנראה באמצעות בת הזוג שלו, מערכות שליטה מצויות, כתב"מים, נתוני תקשורת מוצפנים, עשה הכל על מנת לחבל ממש בממשלת...
הוא מבין שהוא מרגל עבור האיראנים, נכון?
הוא מבין שהוא מרגל עבור איראנים, יותר מזה, הוא נתן פרטים של שוטר, פרטים אישיים מלאים של שוטר, ואפילו הציע להם לבצע עבורם משימות נוספות שרק יוסיפו בתשלום. הוא קיבל את הכסף שלו באמצעות מטבעות קריפטו.
אז הנה ענית על השאלה, הוא עשה את זה בשביל כסף, אבל הוא לא היה בבסיס בעצמו. בת הזוג שלו צילמה שם, אז איך היא משוחררת בלי האשמה?
היא שודלה על ידו, היא הותחה על ידו, והיא גם בהמשך היא תחקר בנושא הזה, והיא הוגשת לה גם כתב אישום בסופו של יום.
חשבתי שהיא יצאה נקייה.
לא, זה עדיין לא. הוא כרגע, הוא זה שניהל את הקשר מול איראן, היא הבהירה לו את הקשר בתוך קשר חברי, היא לא יודעת לאן זה מיועד. בסופו של יום הוא גם הציע להם אפילו להרוס את החפצים שלו ולהגיע לאיראן.
מה היא חשבה, שהיא מצלמת מטוסים בשביל אתר יד שתיים?
יש קשר שמתחיל בזוגיות ואהבה, בן זוג מבקש לדעת מה את עושה, ואיפה את תמצאת. המון המון סיבות שאפשר אולי להבין את העניין. שוב, לא להסכים עם זה, אבל זו עובדה. וצריך לזכור, הכסף שהוא קיבל הוא כסף קטן, כסף שזה ממש מזוי, זה מאות עד אלפי דולרים, הוא קיבל באמצעות מטבעות קריפטו, וזה בעצם קוראים בצע הכסף, כי עד כמה התמהות של אנשים, עד כמה הטיפשות, והעובדה הזאת היא ליצור קשר עם גורם זר, כל פעם אנחנו נחשפים לזה מחדש, ומופתעים מחדש.
ריגול כזה בזמן מלחמה, מה עונשו בספר החוקים?
בעיקרון, יושם, אם יואשם בבגידה, יכול להגיע אפילו עד גזר דין מוות, אבל יש פה מ-7 שנים עד 20 שנה ביותר.
אגב, משלל הפרשיות שנחשפנו אליהם, יש כבר פסקי דין בחלק מהפרשיות האלה, שנוכל לקבל אינדיקציה לגבי איך נוהגת מערכת המשפט באירוע הזה?
רק בעצם הסיפור הראשון קיבל גזר דין, אבל...
יהודי מבוגר מאשדוד באיזשהו מקום.
נכון, בדיוק.
כן.
ולזה עדיין לא הגיעו לגזרי דין, זה תיקים
שירחו. אגב, עולה השאלה, בגלל היקף החשיפות, אני מניח שיש עוד, והאם יש באמת, איך נקרא לזה, התכוונות מיוחדת של גם של השבק וגם של המשטרה, לגלות עוד ועוד, כי כנראה יש בתוכנו עוד מרגלים.
הם לא מפסיקים את זה, יש ניטור של השבק ושל יחידות משטרה מחוזיות, כרגע זו הייתה חקירה של, ימר, יחידה מרכזית של מחוז חוף במשטרה יחד עם השבק, החקירה עצמה בסופו שלו מתנהלה בקשר המשולב בין שני הגופים הגדולים האלה, כאשר הכל עולה מתוך ניתור ברשתות חברתיות, לפעמים זה בקבוצות של כל מיני הצעות למחירה, הצעות עבודה, דרושי עבודה, והמשטרה והשבק שילבו זרוע, מה שנקרא, כדי, שילבו זרועות כדי לבצע את החקירות האלה, ומצליחים, עד כאן בעצם באמת מצליחים לפענח לא מעט פרשיות, ובוא נראה שיהיה העונש פעם אחת, שיהיה גזר דין משמעותי,
כן.
אולי זה יעצור את התופעה המכוערת והמבזה הזו.
אתה יודע שבכל השמים הפניקים, הם המציאו את הכסף, ומאז שהם המציאו אותו,
איי, אריה אלדד קלאסי, זה רגע אריה אלדד קלאסי ממש, כן.
אלון חכמון כתב המשטרה של מעריב, תודה רבה לך.
תודה גם לכם.
אני קורא שהוסר צו איסור היציאה מארץ מהלוחמים שנחקרו בפרשת שדה תימן. אני לא יודע אם זה מבשר ביטול כתב האישום, אבל בכל מקרה אני חושב שלא בטוח להם לצאת מארץ, בחוץ לארץ, לא הולכים לחבק אותם באהבה, אחרי מה שעשו להם פה. שלום וערב טוב לעורך הדין דוד פורר, לשעבר סגן בכיר לפרקליט המדינה, שלום לך.
ערב טוב.
משפט נתניהו היום, נחקר חוקר המשטרה, חקירה נגדית.
רגע, מותר לי להגיד משפט על מה שאמרת עכשיו, על לוחמי כוח 100?
בטח.
הוגש כתב אישום על ידי הפרקליטות הצבאית. איך אפשר להאמין למילה ממה שהם אומרים בכתב האישום? זה אותם אנשים שעסקו בפרשה הזאת. אנחנו יודעים ששיקרו לבג"ץ, ואולי גם לפרקליטות המדינה, וליועצת המשפטית לממשלה. איזה ערך יש למה שהם כתבו בכתב האישום? למה כתב האישום עדיין קיים?
אני לא יודע, אני מקווה שיבטלו אותו, אבל בכל מקרה, מה שפורסם עליהם, יעשה להם חיים נוראים בחוץ לארץ, בכל מקום שהם ניסו. לא התעניינו שם אם ביטלו או לא ביטלו את כתב האישום. אבל אתה צודק, ראוי שהוא יעבור מן העולם אחרי מה שהיה שם, גם אם עברו עבירות. משפט נתניהו היום, איך אתה מפרש את החקירה של חוקר המשטרה צחי חבקין היום, את העדות שלו?
כשחוקר במשטרה מעיד לטובת התביעה, אז הוא אמין, כי חזקה שהוא אומר אמת, וכשהוא מעיד נגד התביעה, מה פתאום, איך אפשר להאמין לחוקר משטרה כזה?
מה שאני שואל את עצמי, זה איך בית המשפט מתרגם, תשמע, זה שהפרקליטות לאורך כל
בוא נספר טיפה את...
כן.
תמצית הפרטים על מה הוא אמר, כי המאזינים לא כולם יודעים מה נאמר היום במשפט.
כן.
הוא אמר שתרגיל החקירה
עשו לחפץ
היה על דעת הפרקליטות ולא איזו יוזמה של חוקר במשטרה.
ואומר להביא גורם שיש לו איתו עניין אישי כדי להעמיד אותו בפני הסיטואציה הזאת שתפגע בו באופן משפחתי, נקרא לזה.
כן,
נכון?
מי שיודע איך חקירות כאלה מתנהלות, אז השוטרים לא עושים דברים על דעת עצמם, בטח לא משהו כזה דרמטי, אלא יש ליווי מאוד מאוד צמוד של הפרקליטות. כשאני ליוויתי חקירות בתור פרקליט, אז כשהייתה חקירה שהייתה משמעותית או אירוע דרמטי, זה כמעט אונליין, אם לא אונליין ממש, מקבלים את ה... תוכן של החקירה ומתכננים את החקירה ומתכננים
אותו חוקר משטרה צחי חבקין הביא פרטים על היומן של פילבר שעליו התבסס חלק גדול מהטענה, התבססה הטענה שהייתה שיחת הנחיה בין נתניהו ופילבר לנהוג בדרך מסוימת בבזק.
נכון, ולפי עדותו של השוטר חבקין, הקצין חבקין, היה ראיות אחרות בידי המשטרה והפרקליטות, כמו היומן של פילבר ואיכונים סלולריים, שמהם עלה שהפגישה לא יכלה להתקיים במועד שהתקיימה, והחומר הזה לא הגיע לידי ההגנה כפי שהיה צריך להגיע. דברים בו, זה כבר אנחנו אומרים את הדברים בחצי באדישות, זה דברים שהיו אמורים להרעיד את אמות הסיפים, אבל...
זהו, וכאן השאלה שוב... איך בית המשפט מתייחס לזה, והאם טענה שעלתה בשלבים ראשונים של המשפט, שאולי יש לדון בתגנה של, טענה של הגנה מן הצדק, אולי עכשיו הדלת הזאת היא לאט לאט נפתחת שוב?
העניין של הגנה מן הצדק זה הגנה די תיאורטית, כי אם אתה מסתכל על מספר הפעמים שזה יתקבל בתולדות המשפט במדינת ישראל, זה מספר מאוד מצומצם של פעמים, אז שזה דווקא יתקבל במשפט של ראש הממשלה, לא הייתי מהמר על זה, זה גם טענה, זה יוצר איזה מצב מאוד בעייתי, נגיד שהם קובעים הגנה מן הצדק, נגיד שהם מוגש על זה ערעור, אז התיק מוחזר אליהם לשמוע את התיק, ואז כבר השופטת פרידמן פלדמן פורשת, אז לכן השופטים גם לא אוהבים לקבוע קביעה כזאת שאופן כללי, כי אז בעצם זאת החלטה שנתונה.
וזה גם באמת ידחה את המשפט לעוד 800 שנה, אבל תגיד לי, לצורך העניין, נניח שהיומנים האלה שלא עוברו לידי הגנה, מעידים על כך שפגישת ההנחיה לא יכלה להתקיים ביום שכתב האישום טען, ואם היא התקיימה במועד אחר?
שוב, אתה נכנס לאיזה ניואנס, יש פה שני דברים נפרדים, אחד זה השאלה למה החומר הזה לא גולה על ההגנה, ואם הפרקליטות והמשטרה ידוע לחומר הזה, ולא העבירו אותו להגנה, שאז יש לו כמובן משמעות. כמובן שאם אתה אומר שאדם פרץ שדד בנק ביום ראשון, ובעצם הוא שדד ביום שני, אז זה לא מבטל את סתיו האישום. כל הדברים האלה הם אף פעם לא ברמה של...
יש להם איזושהי ראיה קונקרטית להציג לבית המשפט שהפגישה הזאת התקיימה? שהנושא הזה בכלל דובר?
כל הפגישה הזאת חלק מנושא השוחד, מאישום השוחד, שלגביו השופטים כבר המליצו לפרקליטות לחזור מאישום השוחד, אחרי שהפרקליטות סיימה להביא את הראיות שלה. אז בעצם לא נדרש, ומאז לא היה איזה הפתעות, לא הוגו ראיות חדשות שתמכו בקביעה. אז אפילו בלי הנושא החדש הזה, צפוי להיות זיכוי באישום השוחד.
אז מה, שוב התיק קרס? אין לנו זמן בעצם. עורך הדין דוד פורר, לשעבר סגן בכיר לפרקליט המדינה, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה, ערב טוב.
ככה, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסער פלסנר, אחראי על השידור אילי זק, בדיגיטל הראל גולדשטיין, עידן נאור ועומר אוקון, ואחרינו ספורט עם קופמן, פרימו ואיללי. תודה רבה שי, היה מאוד מעניין היום.
בהחלט, תודה לך אריה.
להתראות.